אנחנו נעשה שיעור סיכום ובעצם שיעור אחרון במסגרת השיעורים לרווקים. אם אתם זוכרים, דיברנו על שלושה שיעורים בעצם, היום שלישי שיעורים לרווקים, ואחר כך נמשיך באופן כללי. אז היום שיעור שיותר אני מגדיר אותו כשיעור שוט, זאת אומרת, אני אגיד לכם כמה דברים, ואם יש לכם עוד שאלות, אז זה הזמן טוב יהיה לנסות לברר אותם, מה שדיברנו עד עכשיו ומה שנדבר היום. ובכן, היום אנחנו נתחיל, נעבור כמה נושאים, כן? אז היום נושא, הראשון שרציתי לדבר עליו זה באיזה גיל מתחתנים. כידוע, חז"ל אומרים בין 18 לחופה, אז מה, האם באמת רובם פה כבר איחרו את הרכבת? אז אני חושב שהאמירה הזאת בין 18 לחופה היא אמירה שמתייחסת למצב הנורמלי, כשכולם חיים וכמו שפעם היו חיים. אבל אנחנו לא חיים במצב נורמלי, גם באופן החינוך ומשברים שאנחנו עוברים והפיתויים וגירויים שיש ברחוב וכו'. לכן זה הגיל 18 הוא לא גיל כרונולוגי, אלא גיל מהותי. זאת אומרת, אדם בן 18 עד כשחזרנו בן 18 לחופה, זאת אומרת שהוא עבר כבר כל משנה וכל גמרא, הוא כבר תלמיד חכם, אז הוא כבר נהיה בן 18. אבל היום אנחנו לא ככה. וזה מדובר על הרמה מסוימת של בגרות. ממתי אדם בוגר כדי להתחתן? אז בזמנים הקודמים היו אנשים שהם היו מתחתנים בגיל 13-15. רבי נחמן מברסלב התחתן בגיל 15. רב קפח התחתן בגיל צעיר, אשתו הייתה בת 11 או 13, כשהם התחתנו. וכולי, כן, זאת אומרת, יש הרבה מקרים שאנשים מתחתנים בגיל מאוד צעיר, אז... והיו גם גדולי ישראל שהתחתנו בגיל מאוחר, מבוגרים. רב ציודה התחתן בסביבות גיל 40, שעוד רבי מליבאביץ' התחתן בגיל צעיר, יום מבוגר יחסית. עוד, יש עוד הרבה דוגמאות שבהן מתחתנים מאוחר, זה תלוי מתי אתה כבר מוכן להתחתן. אז שאלה, מהו הקריטריון? ממתי אדם מוכן להתחתן? אז פעם היו אומרים, וככה גם הרבה פעמים הורים אומרים לנו ככה, קודם כל תרכוש מקצוע, שיש לך קודם כל מקצוע, ובסיס כלכלי, ואתה יכול לקחת משכנתה, ואתה זה, ואחר כך אז תתחתן. אני חושב שזה דברים שהם מעידים על הבגרות או על המוכנות להתחתן, אלא... סליחה, ועוד דבר, יש גם טרנד כזה, מין ניסיון כזה, מודה, לדרבן אנשים להתחתן בגיל צעיר. ואני חושב שזה גם זאת טעות. זה לא גיל שקובע, זה לא משנה התפתחות הביולוגית שקובעת מתי צריך להתחתן. יש אנשים שהם מתחתנים בגיל, אכן בגיל 18 וזה אצלם מצוין, ויש הרבה עושים טעויות וכאלה משברים וכאלה צרות, כי התחתנו צעירים מוקדם מדי. לכן זה לא נכון להתחתן על פי מה שכל החבר'ה בישיבה, או ככה בישיבה שלנו עושים, וכל מיני, או ככה הרב ההוא או הרב ההוא מדריך. אני לא חושב שיש איזשהו קריטריון כוללני, כוללני, כן, לנישואים. זה עניין של בגרות אישית. ומה היא בגרות אישית? זאת כל השאלה. להערכתי, בגרות אישית, זה היכולת לומר לבת זוג שאתה לוקח אחריות על החיים משותפים שלהם עליך. זאת אומרת, זה לא תלוי בצד הכלכלי, לא זה מה שאני אומר, אלא אתה אחראי על הכל. אתה אחראי, אתה לוקח עליך אחריות. גם צד הכלכלי וגם צד הרגשי וגם צד הרוחני של הבית. אם אתה יודע לאן אתה מוביל את הבית שלכם, או אתה רוצה שאנחנו נלך, אנחנו נעשה כזה וכזה דבר במשפחה. אני מבין בשביל מה אני חי, בשביל מה אני באתי לעולם, מה העניין שלי, מה הדרך שלי, מה הכיוון שלי בפנים. ועכשיו אני רוצה לבטא את זה לא לבד, אלא בצורה עשירה ושלמה יחד איתך, ואתה מציע לה את הדרך הזאת. אנחנו הולכים בכיוון הזה, הדבר הזה. זה אידיאל שאנחנו עומדים להגשים בחיים. זאת אומרת, אתה לא מתחתן כי אתה אוהב אותה, או כי אתה נמאס לך כבר לגור בפנימיה עם עוד חמישה חבר'ה בשתי קומות, במיטות קומתיים, כאילו, זהו, כמה יש לך כבר? כן, אלא יש לך אידיאל, אתה יודע בשביל מה אתה פה, בעולם הזה. וזה אפשר לדעת על זה שאנשים לומדים תורה, מבינים, יודעים, בעצם זה מה שמחפשים. כשלומדים תורה לא לומדים לדעת עוד הלכה ועוד דף גמרא ועוד מחלוקת אביי ורבא, אלא אנחנו לומדים מהות החיים, שזה מתבטא בעוד הלכה ובעוד מחלוקת בין אביי ורבא ורבי שמואל וכו' וכו'. אבל מהות החיים, זה מה שמחפשים בלימוד תורה. מה באופן כללי, בשביל מה העולם הזה קיים, מה הדור שלי עכשיו, מה תפקיד זמן שאני חי בו, ומה התפקידי אישי פה בכל המערכת הזאת. אם אני פחות או יותר מבין, לא דקדוק אחרון, לא כל פעד, אלא גלובלית, מבין כיוון חיי, עכשיו אני רוצה להגשים את זה במציאות, ואתה מציע את זה לבת זוג. לבחורה שאתה נפגש איתה.
אתה יכול לדוגמה?
דוגמה שהוא
לא כללי ולא...
כן, 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 דוגמה. אתה מבין שנגיד הייעוד שלך בחיים זה שאתה רוצה, אתה הכרת את המיוחדות, את האישיות שלך, אתה רואה את הכישרונות שלך, את הסגולות שלך, ועכשיו אתה אומר, אני רוצה להגשים את זה, לבטא את זה, לבצע את זה בתחום הייטק. כי שם אני חושב שאני יכול להביא דבר הכי טוב, הכי גדול, הכי, תרומה הכי גדולה לעם ישראל. או אני רוצה להמשיך ללמוד תורה, או אני רוצה לעשות במוזיקה, או אני... זה הדבר שאני הולך לעשות קידוש השם בעולם, לעשות את זה. או אני עדיין מחפש, אבל אני מבין את הכיוון גלובלי, זה בעצם. אני רוצה עדיין להמשיך לחפש עוד 3 שנים בישיבה, עוד שנה, עוד... שאני עוד לא החלטתי, אבל זה כיוון שאני הולך לעשות אותו. זאת אומרת, יש משהו שאתה יודע מה אתה עושה, לא כזה, אולי, כן, כמו שמישהו פעם בא להתייעץ איתי, אז הוא רצה או ללמוד רבנות או להיות זמר פופ. אני צריך, זה אמיתי, סיפור אמיתי. יש לו קול יפה והוא ככה תח, 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 אז מה עדיף? אמרתי לו, אתה יודע, יש אפשרות להישאר ביניהם. ואיך, תקבעת חזנות, תהיה חזן. גם זמר, וגם הידדים. אז כשאתם מתלבטים בין להיות זמר פופ, או בין ללמוד לעשות בחינות ברבנות, אז אל תתחתנו. זאת אומרת, אם אתה מסובך, למה לך עוד לסבך מישהי? זה זמן של ישיבה. זה הזמן שאפשר לשבת, ללמוד, להבין, לקלוט. ואז כשאתה פחות או יותר מבין הכיוון, אז אתה לשם מוביל את הבית שלך. ואז אתה לוקח אחריות על הבית. זאת אומרת, אתה לא מחפש שם אהבה או דברים של שבעצם דברים ש... כמו שדיברנו פעם, שיעור שלנו היה מה זה אהבה, כן? אלא אתה אומר, יהיה אהבה או לא הייתי אהבה, אני לוקח אחריות עלייך. יש לי ודאי קווים אדומים, שקווים הללו שאם חס וחלילה אנחנו נעבור אותם, אז משפחה תתפרק, אבל גם אם אני לא יאהב אותך, אנחנו נמשיך להיות נשואים. אתם יודעים מה שקורה? הוא מתחתן עם בחורה, מקלקל לה חיים, ואחר כך הוא אומר לה, סליחה, לא אוהב אותך יותר. כמו שסיפרתי לכם על התלמיד הזה שבא אליי בשאלה האם להתגרש מאשתו, למה? כי הוא לא אוהב אותו יותר. יש להם ילד, הנה, הם נוסעים שנה וחצי, כולו. לא אוהב אותה יותר, להתגרש או לא? אתם זוכרים היה לנו שיעור כזה או לא? לא, לא זוכר. היה שיעור על אהבה, מה זה אהבה? שיעור נקרא מה זה אהבה. סיפרתי שם פרטי פרטי. תבינים, זאת אומרת, מי ייקח אותה עכשיו? יהיה לה הרבה יותר קשה לצאת, אתה מקלקל חיים לבן אדם. כי לא אוהב, אז לא, אתה לוקח אחריות. ודאי שיש מקרים יוצאי דופן ששם יש מקום לגירושין, אבל בגדול, לא, לא. ואתה לומד לאהוב. אתה עושה כל המאמצים וכל ההשתדלויות כדי לאהוב אותה, ודאי שצריך לאהוב. אבל זה לא קריטריון, זה לא תנאי, זה לא דבר שאם לא קיים, זהו, הוא עוזב אותה. רק הוא אומר, סליחה, כן, סליחה. נפלתי מהאהבה, כן. To fall in love, אז הוא to fall out of love. אני כאילו משהו, מה? שטויות האלה. ואם הוא רואה שזה לא הולך, וזה לא באמת קשה, וכך וככה, אוקיי, אז מתחייבים ללכת לטיפול, לייעוץ זוגי. יש לכם בעיות, אל תפרקו משפחות. תגידו את זה, כן, כמו שלפני שמתחתנים, אז מתנים אחד עם השני, שאם יהיו לנו בעיות, אנחנו נלך לטיפול, לייעוץ. לא תגיד לה, יש לך בעיות, תלכי את, אני לא. וזה הדבר שכל הזמן חוזר לעצמו. ככה, ככה הרבה פעמים אנשים אומרים, עונים את זה לנשים שלהם. את לא... יש לך... לי אין בעיות. את רוצה את הוכיח. ודבר אחרון, לא אחרון, כאילו זה חלק מהעניין, אני חושב שאולי על המשמעות של הבגרות. זה שאתה מבין שמרכז החיים שלך זאת אשתך, לא אמא. לא, אני רציני. אתם צוחקים. כי באמת אנשים ככה הם נמצאים בברוך הזה. זאת אומרת, הוא מתחתן, וכל הזמן הוא מרכז שם זה עם אמא. זאת אומרת, הוא... אמא או בית שלו, הולך וכל... אמא שם אלמנה או משהו כזה, אז הוא כל הזמן עוזר לה. ודאי שצריך לעזור לה, אין ספק שצריך לעזור. אבל לא שזה המרכז, שם זה הבית שלו. כשהוא אומר, אם הוא... עכשיו הם מדברים, אז הוא אומר, אני נוסע הביתה, אני אקפוץ הביתה, ואז... ואז אני אבוא, כן, לארוחת צהריים. קופץ הביתה. הבית שלו זה... זהו. עד כאן נושא ראשון. נושא שני. מה קורה אחרי שאנשים מתרסים? אני חושב שזה מצב הכי מסוכן לזוג צעיר, זה אחרי שהם מתרסים. גם מבחינה זו שיש סיכוי גבוה שהם יריבו ויבטלו את הנישואים. זה סכנה גדולה. למה? ככה אומרים שיש איזה ביטוי, אני לא זוכר בדיוק מה קורה, שזה בחסידות. שמה?
אין
תובה בתיגרה. כן, אין תובה בתיגרה, נכון. אבל אני אומר משהו אחר, שיש ביטוי כזה, אני לא זוכר בדיוק, אני חושב בחסידות, ששטן מקטרג דווקא ברגעים ששם צריכה להופיע קדושה הכי הרבה. אז לכן רוב המריבות בבתים, במיוחד זוגות צעירים, מתרחשים ביום שישי. כי זה אוטוטו צריכה להיכנס שבת, אז השטן עובד קשה מאוד כדי שאתם תהיו ברוגיז בשבת. אז הוא ביום שישי מתחיל כל האקשן. אז ככה גם, כמו שהוא רוצה לבטל את זה את השבת, אנחנו גם רוצים לבטל ניסים שלכם. אז יש שני סכנות. אחת זה שאתם תריבו, כיוון שמרגישים שאוטוטו זה מתחיל להיות בלתי הפיך, אז מתחילים לבדוק טוב טוב אחרי שיתרסו. באמת, עד אז זה כזה היה נחמד, רומנטי, חלום אולי, אבל פתאום בוא, מקבלים רגליים קרות. ואז מבחינה פסיכולוגית זה מידת הדין מאוד מאוד גדולה, אחת על השני, מסתכלים טוב טוב. וסיבה שנייה, זה בגלל שאם זה הכל הולך מצוים וטוב מאוד ומעולה ואין שום בעיה, אז להפך, אז קרבה עצמה היא גדולה מדי. דווקא אחרי האירוסים. מרשים לעצמם יותר מדי אחרי האירוסים. אז משני צדדים, בגלל זה עדיף אחרי האירוסים, קודם כל האירוסים יהיו כמה שיותר קרובים לחתונה, ואחרי אירוסים כמה שפחות להתראות. כי המפגשים אחרי אירוסים הם שיכולים לגרום להרבה מפלות. כן, יואב?
שלום. שמעתי שבת הרב אריה שכטר, הוא סיפר שאצל החסידים, מאז האירוסים עד לחתונה, נכון? הוא לא רואה את זה, ואז אחרי זה... הוא לא רואה אותה בכלל.
זה לא רק אצל חסידים, זה הרבה קהילות בישראל ככה עושים. גם רב אבינר ככה מדריך, ויש עוד הרבה...
זה לא שבוע? אני לא יודע, כשהתחתן זוכר שבוע...
כן, שבוע אצל כולם, זה פשוט, במיוחד אצל אשכנזים, זה... אבל גם ספרדים יש הרבה שהולכים בכיוון הזה. אבל אני אומר, לא שבוע, אני אומר, בכלל.
זה טוב?
כן, אני חושב שזה טוב מאוד. לא להיפגש הרבה או כמעט כלום, לא לפני, אחרי האירוסים.
גם טלפונית או...
בסדר, יותר, כאילו, כן, אפשר יותר טוב, כן.
כמה זמן
זה פער
בין האירוסים?
כן, חודשיים. מה?
חתן,
שלוש. בערך, כן, כמה זמן זה בערך, ככה זה לוקח. כמעט ולא. יש דברים שהם הכרחיים, שמשהו צריך ללכת לראות, שמשהו לבחור עולם, אבל גם עדיף לעשות את זה בפרסיה, יחד עם מישהו, הורים וזה, לא באוטו, לבד בערב. אולי תן לכם תלמה, אולי תן לכם תלמה. יש לי תלמיד אחד שהוא צדיק. אתם יודעים מה זה צדיק? לא רק צדיק, כולם צדיקים וטובים, אבל יש גם אנשים שהם גם צדיקים כאלה. לך, ככה צדיק, וזה צדיק. אז הוא בא אליי שבור. שבור לגמרי. מה קורה? הוא התנשק עם ארוסתו. ועכשיו הוא מתייעץ איתי עם לבטל את החתונה. אני אומר, למה לבטל? הוא אומר, היא מגילה אותי. הוא אומר, למה? למה היא מגילה? הוא אומר, היא החטיא אותי. זאת אומרת, אתה מבין הרב? אני שמרתי על הברית, אני הייתי מאוד קשה היה, וזה, ואני התאמצתי, ואני כאן וגם ככה. והם ישבו באוטו על יד הכותל, אתם מבינים? שם, בעיר העתיקה, במקום קדושה, כן? בערב, בלילה. ונגע ביד, וזה, אני שאלתי, מי התחיל? הוא התחיל. כמובן. הוא יזם. הוא נגע ביד וזה... אבל אמרתי, נו, אז למה אתה כועס עליה? הרי אתה התחלת. הוא אומר, אבל היא הסכימה.
אדם בכלל.
והוא אומר, ולמה היא הסכימה? וזה וזה, והיא גרמה לי לדברים נוראים, והיא אומר, נורא והיום היה, והיא הייתה נידה, וזה, והיא נידה הרי, איך אני נגעתי בה, ואיך כל זה, ואני שונא אותה, והיא פרוצה. זה זה אני לא אומר עכשיו שהוא לא בסדר או היא לא בסדר, הוא מאשים אותה וכל זה, אבל זה דברים שאנשים עוברים טלטלה רגשית בלתי רגילה. עד האירוסין זה היה ברור, כאילו, זהו, הם זרים, רחוקים אחד מהשני, זהו. אבל אחרי האירוסין זה כמעט כמו נשואים, אז הוא ירשה לעצמי. אז אמרתי לו, בסדר, זה באמת, זה באמת נורא והיום, אבל זאת לא סיבה לבטל חתונה בגלל זה. הוא אומר, אבל איך אני אחר כך אשמור נידה איתה? טהרת המשפחה, איך אנחנו נשמור? אם היא כל כך, כאילו, כל כך נכנעת, אז זה איסור כרת, וזה ירד ויעבור, זה דברים נוראים, זה קטסטרופה, אני עכשיו הולך לחטוא את כל החיים. איך אני אפגוש אותה עוד פעם, היא מפתה אותי. זה לא דברים פשוטים. אז אני אומר, פתרון יותר טוב, שכמה שפחות פשוט. ואם הם נפגשים, לא להיפגש בצורה כזאת, הם נפגשו ביום, אבל ביום הוא הולך ונגמר, כי נהיה הערב, והערב הופך ללילה, וכו' וכו'. זה אין מה לעשות, זה אנחנו בנויים בצורה כזאת שהקשר פיזי יכול להשתלט על האדם, והבעיה העיקרית זה רק במגע ראשון, פעם ראשונה פה בעיה מתחילה, עד אז הוא שולט ברגע על עצמו, אבל ברגע שהוא נוגע לבעיה, את המגע הראשונה, פה עיקר הבעיה. כי אז כבר שום דבר לא, הוא כבר לא שולט על עצמו, זה כבר שום היגיון ושיחות נפש ופסיכולוגיה והגיהנום, כבר שום דבר, כבר מאוד קשה, זה כבר לא עוזר כלום. הוא מבין ברגע הזה שהוא חוטא ולא יכול לעצור, הוא כמעט לא אחראי על המעשה במקרה. אז אני אומר על דבר הזה, שזה לא צריך לגעת ביד, כן? שזה, אם לא תפסיקו מיד, זה לא ייגמר ביד. זה כלום, כלום, כלום. והם עומדים להתחתן. אז למה השם עשה לנו את הדבר הזה? כאילו... זאת מתנה גדולה, זה ברוך השם שיש לנו כוח גדול וקדוש, שאנחנו מתדמים לבורא בעובדה שאנחנו יכולים ליצור, לברוא לאדם חדש, חיים חדשים. אבל כל דבר שקשור לדבר הזה, כל כך עליון, כל כך קדוש, שהוא משתלט. אם זה כמו, אתם זוכרים משה רבנו שהוא עלה על הר סיני, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה, תזהיר את בני ישראל שלא יעלו על ההר, שלא יפרוץ בהם. אז הוא אומר, לא, אני כבר הזהרתי, אני כבר אמרנו, כבר פעמיים כבר אמרנו להם שלא, הם לא יעלו על ההר, כבר סימנו, הכל, זה בסדר. אז יש ברוך הוא אומר, לא, תרד עוד פעם, תגיד עוד. כוח הקדושה משתלט. אז מה שהבחור הזה הבין, במילים אחרות, הוא הבין שהבחורה היא מסוכנת לו. היא לא מסוגלת להגיד לא. אם היא לא, וזה ככה בכל תחום דרך אגב, גם בחיי יום יום, גם בהחלטות במשפחה, גם ביחסי כוחות ביניהם, אם אחד מבני זוג לא מסוגל להגיד לא, זה דבר לא טוב. רגליה יורדות מוות, כן, כך יש פסוק כזה. מבינים? זה... לכן, מה שאני מציע, זה פשוט לא להיפגש. כן, בבקשה. כן, יש איסור איחוד, סתם. סתם, אפילו בלי לגעת, להיות במקום מבודד לבד, זה איסור.
אני
אומר, אם
אחרי
אירוסים,
אני נפגש במקום שהוא לא, אין בו תמיים,
אני נפגש
עכשיו
מבית מאוד
מלא אנשים, זה בסדר? או
שהסכנה הכי לזאת נגיעה או שהוא לא נפגש? מבחינה זו, כן, כבר אמרתי, אז לריב. יש שני צדדים. אתה יכול כל כך להיות קפדן, אתה דווקא אחרי הרוסים, שזה יבטל את הקשר. אז יש סכנה שאתם תריבו, יש סכנה שאתם תתקרבו יותר מדי. זה זמן קשה, הרוסים. יותר קל. גם תלוי. עבדים, שום דבר, כמה שפחות. לכן צריך שהאירוסים יהיו קרובים לחתונה. עכשיו כמה מילים על חתונה עצמה. רוסים לדבר פעם אחת בשבוע על דברים שהם לא קשורים לחתונה, על הנושאים שהיו לפני רוסים כדי לחזק את הקשר הרוחני. מה הרב אומר? כן, יצאה טובה. כן, בהחלט. האם עוד שאלה, האם יש אפשרות להורים להתערב בנושא החתונה? טוב, זה בדרך כלל זה הכי טוב, זה הכי נכון שאתם תעשו את החתונה בצורה מוצלחת כמשפחה. לא הוא מתחתן איתה, אלא משפחות מתחתנות, כן? זאת אומרת, ודאי שצריך להיות קשר עם ההורים, עם הכל, צריך להיות שלא אתה מזמין את אבא ואמא לבוא לחתונה שלכם, אלא... ביחד, כן, הכל, זה מצוין, כמה שיותר קרוב, יותר טוב, אבל יש מין בעיה כזאת שההורים מתערבים, לא שהם ביחד עושים ומחליטים, אלא הם מתערבים ולוחצים. במיוחד שאלה הזאת מסתובבת סביב נושא, האם לעשות חתונה נפרדת או מעורבת. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם שלעניות דעתי צריכה להיות חתונה נפרדת לחלוטין. ולהורים זה מאוד קשה. הרבה פעמים הורים אומרים, אז אני לא אבוא לחתונה, ויש הרבה מריבות בין הילדים והורים, והורים בנושא הזה. אני חושב שזה זה יום שלכם. נכון שהם משלמים והם אומרים בעל המאה או בעל הדעה וכל זה, אני חושב שעדיף להתחתן ברבנות לבד עם, עם החברים שלה, החברים שלו, לעשות חתונה נפרדת או לא לעשות חתונה, מאשר לעשות חתונה מעורבת. גם בגלל שזה משפיע על עצם הקשר, כאילו, ככה קשר מתחיל, שזה ה... יש הרבה דברים בעייתים בזה. וגם יש, יש מין סגנון כזה, זה מין סגנון של... הכל כמו אצל כזה פרוץ. אז לעניות דעתי צריך להיות חתונות נפרדות.
אז זה נפרדות?
נפרדות זאת אומרת שהגברים ונשים לא נמצאים באותו מקום.
גם בישיבה?
בישיבה, בריקודים, בהכל, לא באותו מקום. חתונה נפרדת. זאת אומרת, יש מחיצה ברורה, פה גברים, פה נשים, וזהו. וזה דבר שהוא חשוב. אמנם אני צריך להגיד שזה, מה שאני אומר לכם, זה לא הלכה. זה לא הלכה. יש כאלה שאומרים שזאת הלכה. יש דעות שאומרות שזאת הלכה. אבל כמה שלי ידוע, זה לא הלכה. אבל זאת הדרכה. זו דרך נכונה וטובה, וככה נראה לי, לעניות דעתי, שזה טוב ונכון לעשות, ולא צריך לשמוע להורים שמתערבים ואומרים שצריך לעשות חתונה מעורבת. זה חתונה שלכם, אתם מחליטים ואתם קובעים. לא רוצים לתת כסף, לא רוצים לעזור, רוצים להשתלם, זה בסדר, זה עדין מחתונה שכזאת. ככה, כך נראה לי. אבל אם אין התערבות בנושא הזה, אז כן, למה לא? למה לא לשמוע, למה לא להיות ביחד, למה, כאילו, כל דבר שהוא לא עקרוני, כדאי לוותר, כדאי להגיד שטויות, לא משנה, תעשו ככה, ככה. אבל דברים עקרוניים, נגיד, אתם רוצים שיהיה אוכל כשר מהדרין בחתונה, וזה כן צריך לעשות ככה. כי אנשים מגיעים לחתונה, הם לא כולם אוכלים רבנות. בדרך כלל מקפידים, או יש הרבה אנשים שמקפידים לאכול מהדרין, או בדץ, משהו כזה, או חלק, ותוסף, במיוחד ספרדים, אשכנזים. ואתה עושה חתונה, שזה שהחצי מהאורחים שלך לא יכולים לאכול בגלל ש... לא, צריך להיות ציבורי, כללי, הכל כללי. האם יש מחלוקת בנושא החתונה בין הגבר לאישה בנושא מוזיקה, אוכל, מקום, על מה ניתן להתפשר ועל מה לא? אני חושב שעל זה לא צריך לצוות מחלוקת. זאת אומרת, מה אכפת לך? באמת, מוזיקה, אוכל, דברים עקרוניים, אז שם כן, צריך להיות אכפת. אבל מוזיקה, נו, בסדר, נכון, אז יהיה מוזיקה כזאת, מוזיקה אחרת. כמה שיותר לוותר, יותר לדלג, זה דברים שהם לא משמעותיים, לא כדאי להתעסק בזה. עוד דבר אני רוצה להגיד בעניין החתונות, אם אנחנו כבר מדברים. פעם, אם אתם זוכרים, היו חתונות, היו עושים אותן בבית, אתם לא זוכרים. אבל פעם, דעו לכם, פעם היו עושים חתונות בבית. שכנים בישלו והדודות הגישו וזה, וככה היו עשו חתונות. אחר כך התחילו לעשות באולמות, וזה לא תמיד היה כך בעם ישראל, כן? התחילו אחר כך לעשות באולמות, והתחילו לעשות עם המוזמנים של 200-300 איש, זה היו חתונות גדולות של 200-300 איש, זה לא מזמן היה כל כך, זה היה לא מזמן. אבל אז כל זוג שהיה מגיע לחתונה, היו מביאים כמו שהיום, פלוס מינוס מינימום 500 שקל, יותר, זה היה ככה. ואז חתונה הייתה, בקיצור, הייתה מתאזנת. מה שקרה בזמנים האחרונים זה שאצל משפחות, אצל דתיים, משפחות גדולות. ואז אתה מזמין אנשים קרובים וכל זה, אז הם מגיעים פחות או יותר, שם מגיע ל-500 מוזמנים, בממוצע, כן, 400-500 ממוצע. הבעיה היא שבמשפחה דתית יש הרבה קרובי משפחה. ואם לכל משפחה אתה מביא 500 שקל, אז צריך לעבוד קשה, ועבודה, צריך למצוא עבודה טובה. בשביל לכל חתונה להביא 500 שקל. ומה שקורה בפועל זה, זה שהרבה אנשים פשוט לא מביאים מתנות. לא מביאים שם איזושהי מתנה כזאת, סמלית שם, זה כוס קידוש זה מקרה טוב, משהו כזה שם, 50 שקל עולה, שם פלטה לשבת, שם ברמי לוי, במחסני חשמל, בזול, שם משהו כזה, שם טוסטר אובן, כן, ב-39 פלוס מם. וזהו, הם לא יכולים יותר. פשוט לא בגלל שהם לא בסדר, פשוט לא יכולים יותר. כמה, כל חתונה ועוד חתונה ועוד חתונה ועוד חתונה, כל פעם מתנות. ואז הוצאות הן גדולות. חתונה ממוצע היום עולה פלוס מינוס לממוצע 60-70 אלף שקל לממוצע. לא, אתה אומר רק אוכל.
כן. מוזיקה, דקה,
צלם, צלם. 60-70 אלף, כולל הכל.
כן, הנה, אתם רואים, יש פה מישהו, משה, שואל שאלה מעניינת במה שאמרתי קודם, שואל ככה, משה, אומר, אם הפרדה מוחלטת לא הלכה, גמורה, לעשות את הרצון ההורים הוא כן הלכה, אם זה לא נגד הלכה, אז אני רוצה להגיד לכם, לעשות רצון ההורים זאת לא הלכה, זאת טעות. יש הלכה לכבד הורים, אבל אין הלכה, או יראה מההורים, אין הלכה לעשות רצון הורים, אין הלכה כזאת, זה פשוט טעות. אנשים עושים שתי טעויות עיקריות כשהם מדברים עם ההורים. שתי טעויות. טעות הראשונה שהם מתווכחים איתם, ובוויכוח הם עוברים על הלכה, הם עושים עבירה, אסור להתווכח עם ההורים. זה חוסר כבוד, לא נכון להתווכח. אתה יכול להסביר דעה שלך, אתה יכול להגיד ככה בשפה רפה, וזה דעה או מחשבה או לשאול שאלה, זה בסדר גמור. אבל להתווכח, אני אומר ככה, אומר ככה, פה, 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 ויכוח, זאת טעות, אסור להתווכח עם ההורים. זה פוגע בהם, זה לא נכון, זה נגד הלכה. איסור גמור. והם עושים טעות הזאת. והטעות השנייה, שבסוף הם משתכנעים מההורים ועושים מה שההורים אומרים. זאת טעות שנייה. הוא מתווכח, ואחר כך עושה מה שאבא ואמא אמרו. אתם לא צריכים לעשות מה שהם אמרו. אין שום דבר כזה. שום, ודאי, יש דברים שהם... בקשה, הם בסדר, זה טוב, לענות לבקשה, לשתף פעולה, ולעשות מה שמבקשים, כן, נכון, טוב לעשות את זה, טוב, אבל זאת לא הלכה, מה שהוא כתב עכשיו, כן? שזאת הלכה לעשות רצון הורים, אין כזה דבר, לא חייבים להסכים איתם. אל תתווכחו ואל תעשו מה שהם אמרו. אז מה כן לעשות כשהם אומרים, נגיד, נעשה חתונה שם במקום מסוים שזה מוצא חן ביניהם שם. עכשיו זה בסדר, אנחנו טוב, אנחנו נחשוב, נשקול, בסדר, נראה, נראה, אולי כן, טוב, בסדר, אני אדבר עם הרוסתי, וכאילו, נדבר. ואז בסוף להגיד, לא, אתה יודע, אנחנו החלטנו וסגרנו את זה שם במקום כזה וכזה. אנחנו בחרנו לחיות שם, ביישוב, או אנחנו החלטנו שאני... זהו. נגמר. לא להתווכח. פשוט לעשות מה שאתם חושבים לעשות. כן, בבקשה.
יש
פה
חבר'ה שקוראים את תורה, ולעשות את הדבר, חתונה מפרט לגמרי, זה נראה לי התחלה הכי מסוכנת שיש. זה פשוט לזמין עליך כל כך הרבה צרות בהתחלה, זה ברגן עם כל החברים, עם כל אנשים שאתה מכיר עם משפחה, וזה נראה לי התחלה הכי גרועה שיש לקשר. כי זה, כי אני חושב שזה, לא יודע אם זה די קטן, אבל לפחות חתונה מופרדת בנקודים, זה בסדר, חתונה מופרדת לגמרי, זה פשוט באמת הצרות. פשוט לקבל הערות בחתונה מכל גנב שנכנס.
כן, כן, נכון. זה כמו לחזור בתשובה. באמת, זה להיות גיבור. נכון, זה באמת לא נעים, זה באמת לא קל. והגידו הערות, וזה נכון. אבל אתה, יש לך עקרונות, ואתה מאמין בזה, ואתה החלטת ללכת עם כיפה, כי ככה אתה גיבור, אתה יודע, אתה מאמין שזה נכון וטוב, אתה עושה את זה. גם כיפה, ללכת עם כיפה זה גם לא הלכה. זה לא הלכה. אבל זו דרך נכונה, זו דרך שהיום זה כבר כאילו מקבל את התוקף של הלכה. אז זה אותו דבר, גם פה, אני חושב שזה צריך לעשות חתונה נפרדת, ואם הם לוחצים, מתערבים וזה וזה, תגיד, בסדר, וזהו, כך החלט.
והרפול
חזק לנו, אבל זה חתונה נפרדת לגמרי,
ואנחנו לא
יודעים את זה, כי אתה לא אומר. כי זו דרך של, כמה שיותר צנוע, יותר טוב. בעם ישראל לא היה דבר כזה, אף פעם בהיסטוריה בעם ישראל לא היו חתונות מעורבות. זה זמן אחרון, בזמן אחרון עכשיו, ב-50 שנה האחרונות, התחילו את מין חילוניות, חדרה גם לעולם הדתי, או הרבה חילונים חזרו בתשובה, וממשיכים את הראש הגוי, מה זה חילוני? זה איך שזה גויים עושים. אז אנחנו לוקחים את החיים של גויים, ומביאים את זה לסי יום הכי קדוש בחיים שלך, הכי שאתה מתחיל את זה, אתה עושה את זה לפי החוקות גויים. כאילו מה... אתם יודעים, גם שההורים הם מתערבים, גם אין דבר סוף, הם גם יגידו לך איך לקרוא לילדים שלך, איך שמות, לתת שמות. אתה רוצה לקרוא לו מה שאתה חושב, לקרוא לו שם בשם רב ציודה, עמדי האושל, מערל או משהו כזה, והם רוצים שאתה תקרא לו מרסל. למה? כי לסבא קראו מרסל או ולדימיר או משהו כזה, ואם לא, אז הם נעלבים וסבתא מתקשרת ולוחצת וזה, ובוכים, ואין לזה סוף. זה צריך להיות ברור, אתם התחתנתם, זהו, ההורים לא מתערבים. אם הם מתייעצים, מייעצים, מדברים ככה, אוקיי, כן, נראה, אולי, בום, עושה מה שאתה חושב. כן,
אולי החתונה נפרדת, זה לא הנכון ממש, אבל זה יכול לגרום להיות כל כך הרבה איסורים. הרי אם כל הסתכלות על סורה היא פוגעת גם באותה אישה וגם באותו, זה איך להסתכל. אז להפך, ההתחלה היא כי... היא הכי גרועה, למה במקום שנצבור זכויות ביום הזה, אתה צובר מקטרגים. אז מה פה תהיה ההתחלה שלך?
נכון. שמעת משהו? שאתה צובר מקטרגים, נכון. כן, זה.
כן. אולי הוא קורא ששאלתי פה. אני רוצה לעבור לנושא אחר, אבל לפני...
לא,
כמובן, אותו נושא. האם אפשר ישיבה לא נפרדת? אבל ריקוד שזה ה...
זהו, אני, לעניות דעתי, צריכה להיות ישיבה נפרדת והכל נפרד, כמו בעם ישראל, כל הדורות, כל התקופות, ככה היה. לא היו חתונות ולא היה דבר כזה מעורב. מה זאת אומרת, יודעים, היסטוריה, קוראים, כל מה שיש עדויות, זה לא דבר יחידי. עם ישראל לא נולד אתמול בקום המדינה, הוא נמשך מדורות דורות, במשפחות, תמיד הייתה הפרדה. כל הזמן ככה זה לא הקפידו. היום זה לא משהו חדש. ככה, זאת אומרת, יש מסורת, ממשפחה, מדור לדור. ככה זה. זה מאז החילון שיש במדינה או בעם ישראל, אז אנחנו מדרדרנו. אז למה לא לתקן? למה לא לחזור? מה שזה... צריך להיות לכתחילה. כן.
שמי פעם אמרה לי שמצאתי בבית של חתונה שלנו, משהו כזה, זאת אומרת, דיברנו, זאת אומרת, תוך כדי דיבור, היא אומרת לי שהישיבה עשינו בחתונה וגם ריקודים, היה הכל נפרד. מה, עשינו את זה?
איך הורים שלך הסכימו, ואיך פעמים כולם משפחה, וכן, לכן לא הגיעו עוד 200 אנשים. אז זה ממש הבעיה, ואז אני נזכרתי כל הזמן עם הרשכה, ונראה לי שזה בהתחלה, זה המקום שזה קורה לקרונות. אחר כך כל החיים יתרגו לך, ודבר שני נראה לי שבפה אתה מביע על יעלים של רשכה ואשתך, ולא שאתה חשוב לך חברים. זה אני ואשתי, ויכול לכל המשפחה, אם זה נגד, לא אכפת לי. לא שקלו, אתה לא בונה קשר איתם, אתה בונה קשר עם הזאת. נראה לי שזה, אני כבר שכחתי, אבל זה...
זאת הכרזה, איזה מין בית אתם עומדים לבנות? מנים בית עם סוג כזה או סוג כזה? למה אתה קורא לזה קיצוני מאוד? אם זה כמו שאחת דודה של מישהו אמרה לו, למה להיות לכם, אתה רוצה להיות דתי, תהיה דתי, אתה רוצה לשמור שבת, שמור שבת, אבל למה להיות קיצוני? למה לא לנסוע במונית או באוטו או לא לאכול שם עוגה שלי? זה לא קיצוני, מה זה, זה אמירה קיצוני?
התכוונתי לזה שאם אני עכשיו חוזר את התשובה, אני נמצא פה, אחרי אני עושה משהו של מישהו שנמצא פה, זה מאוד קיצוני. אני צריך לסמן, אז אתה אומר שמישהו שנמצא פה בערך, זה מי נמצא לא בחודש, אבל אני חושב כזה מקום.
אני חושב שמה ש... תראו, תסתכלו מה שקורה בעם ישראל כשאנחנו רוצים להידמות. אנחנו רוצים להידמות לבן דוד שלי שעשה חתונה או לרב שלי שעשה חתונה. איפה אתם ראיתם רב בציבור דתי-לאומי שעושה חתונה מעורבת?
בישיבה או
בליקודים? גם בישיבה.
כן?
כן. בדרך כלל רבנים של ציבור דתי-לאומי לא עושים חתונה שישבים מעורב, גברים ונשים. מי כן עושה ככה? בן דוד שלכם עושה ככה. אז למי אתם רוצים לדמות? לאליו או אליו? איך נראה?
ואם גורמים לכך שזה יהיה משפחות בפתקיות של ה... אני מעלה דוגמה.
כן, גם משפחות אותו דבר.
והמסמכים.
כי ידוע שיש פה שולחן, ושולחן מול, זה מישהו שהוא לא ממשפחה. ואתה יושב שעות ומסתכל על הבחורות. רק אל תגיד לי שאתה לא מסתכל על הבחורות.
ואם נרשום, כמו שכולם רושמים...
אל תסתכלו.
לא, לא, לא.
לבוש צנוע יעלם
את החתן ואת
הכלה. כן, כן. אז זה כמו פעם, היה שלט כזה אצל נגן במסעדות בטקסס, היו להם, אל תראו בנגן, כי לא יהיה מוזיקה אם אתם תמשיכו, אם אתם תראו בו, אז היה לו שלט כזה מאחורה. אז מה הדבר הזה? תהיו חזקים, רק תהיו חד משמעיים, רק אל תתלבטו יחד עם ההורים. תחליטו ביניכם, בינך ובין הכלה, תחליטו, תגידו למסקנה, ואז כשתגידו למסקנה, אז אתם פשוט מודיעים. חד משמעית, זהו, אתם לא מתלבטים, אתם לא חושבים כן או לא. האם החתונה היא שההורים מחתנים את הילדים, ולכן הם קובעים מה יהיה בחתונה, או שהזוג המתחתן וההורים אורחים חשובים בלבד? לא, אני חושב שבאידיאל זה מתחתנים משפחות עם משפחות. זה לא חתונה של ההורים. זה משפחה, מתאחדת משפחה, בונים בית נאמן בישראל, זה מה שקורה, משפחות ומשפחות. ברגע שיש מחלוקת, מריבה, יש דעות שונות, אז ודאי שמישהו קובע זה זוג, לא הורים. טוב, בבקשה, כן, תגיד, אני אשמח לשמוע.
אז
בסדר, יש לו
שאלה לפי ראשון שאלה
שוב? כן.
לגבי מה שאמרת, שאלה אמר, שהגבר צריך למצוא פחות את הכיוון מטרה, ולקחת פחות את אשתו, ואיך זה מסתדר עם מטרות וכיוונים שיש לי אשתך בחיים?
איך מסתדר עם?
עם המטרות והכיוון שיש לי אשתך בחיים.
אתם, כשנפגשים, אתם בעצם... אחרי שאתם מדברים כבר על הקדאפי וכל זה, כשנגמר כל הדיבור, ומאיפה את, בן דוד שלך, מה גם אצלי הוא היה, אחרי כל זה מתחילים לדבר על דברים רציניים, נכון? אז מה הדברים רציניים? זה. בשביל מה הם מתחתנים? מה הכיוון? מה אנחנו רוצים בחיים? למה שואפים? מה האידיאלים? אז היא אומרת, יש, אני שומעת, אבל יש לי אידיאלים משלי. אוקיי, אם אתה רוצה ליצור אידיאלים שלה, בבקשה, זה בסדר. אבל בדרך כלל הם קובעים ביחד. זה כיוון, דרך שלי, ואז אז כשהיא תשאל אותך, או היא לא תשאל, אבל אתה צריך לומר משהו. יכול להגיד, אני אהיה כאילו סגן שלך, קדימה, כן? יכול להיות. אבל בגדול, עדיף שלאיש יש מה לומר לאישה, לאן הוא לוקח אותה. אז זה, זה. כן,
בבקשה.
ברגע
שאני
שמה
בין בני הזוג,
לגבי
כולם
פועלת
או לא, זה יכול
ליצור
בעיות?
כן, אני חושב שזה יכול ליצור בעיות, אבל זה לא סתם נפרד או לא. זה, את מבינים, זה אומר שיש פה משהו שאתם עוד לא פתעתם את זה בזוגיות, כי אם אתם מתלבטים חתונה נפרדת או לא, אז אתם תתלבטו גם אם יהיו לה שערות בחוץ או לא. אתם תתלבטו אם ילד ילך לגן דתי או לגן תורני. זאת אומרת, זה יהיה אין סוף התלבטויות. זה הדבר שקובעים אותו לפני החתונה. קובעים מה הכיוון שלנו. כיוון שלנו זה להיות דתיים או כיוון שלנו להיות תורניים. והכיוון, אני חושב שצריך להיות שאנחנו מבינים, מדברים חד משמעית, אנחנו רוצים להיות חיים, סגנון חיים תורניים, לא דתיים, לא להיות חילונים כיפה. אתם יודעים מה זה, אני אמרתי, הסברתי לכם פעם, מה זה תורניים, חילונים כיפה, לא הסברתי?
לא.
חילונים כיפה, זה, יש סוג כזה, סגנון חיים אנשים, הם בעצם חילונים. מטרות שלהם, חלומות שלהם, כיוונים שלהם, חילונים. אבל הם מבינים שיש אלוקים, והם צריכים לקיים תורה מצוות, והם גם רוצים שתהיה סייעתא דשמיא. אז הם מוכנים לשמור שבת, לשמור טהרת המשפחה, לשמור כשרות, לשמור בכלל תרי"ג מצוות. הם שומרים תרי"ג מצוות, מה שניתן היום. אבל הם חילונים. למרות שהם הולכים כיפה ובית כשר. למה זה נקרא חילוני? כי זה ראש חילוני. מבינים? ראש חילוני. זאת אומרת, מה זה ראש חילוני? החיים מכוונים לזה שאתה רוצה ליהנות, במטרה שלך בגדול, זה בעצם לנסוע למצרים לפסח וליוון לתחמקה. ואתה רוצה לקנות מעיל אור מטורקיה, ואתה רוצה אוטו כזה ולנסוע בשטויותה, ואתה רוצה ככה וזה וזה. כאילו, יש לך מין סגנון חיים, אבל אתה לא יכול לעשות את זה, כי אתה צריך, כי הקדוש ברוך הוא יכול לתת לך עונש. אז אתה שומר תורת המשפחה. זה גם בריא, זה גם טוב לזוגיות. זאת אומרת, אתה חילוני, רק אתה שומר תורה ומצוות. אז את זה, אני חושב, צריך למנוע. אדם צריך להיות שהראש שלו, שכל החיים שלו, זה חיי קדושה. קדושה וטהרה ולשם שאיפה. וזה אי אפשר לעשות בלי תורה ומצוות. נכון, אנחנו גם מקיימים תורה ומצוות. אבל המטרה היא לגלות שכינה בעולם. ואז לא יהיה ויכוח אם להביא טלוויזיה הביתה או לא להביא טלוויזיה. כשאתה חי סגנון בעצם חילוני, אז בעצם אתה רוצה להיות כמו היית קודם, רק עכשיו, בלי לעשות עבירה. וזה יותר טוב, כמובן, זה יותר טוב מאשר להיות לגמרי חילוני. אבל זה לא אידיאל, זה לא שאיפה. שאיפה היא קדושה. עם כל מה שהולך עם זה. לכן גם הישיבה בחתונה היא נפרדת, ואתם מסכמים את זה מראש, אתם אומרים, מסכמים את זה, לא רוצה שילד יהיה סתם כזה, בשביל שיכיר את המסורת, אז הוא שולח אותו לגן דתי, אבל סך הכל החיים הם של חול, אז לא, רוצים חיי איתה. כן, בבקשה.
בקשר לגיל החתונה, 18 זה לא באמת הגיל, דווקא ידעתי לגיל 18 ואני צריך עכשיו לחפש קרה
בנרוד. כן, 18 מבחינה מהותית.
זהו, אז עכשיו, אם בן אדם הגיע למשל לגיל מבוגר כבר, שהוא הגיע לגיל 30 או 40 אפילו כבר, ועדיין הוא מרגיש כאילו שהוא חסר, הוא פשוט מבולבל או משהו כזה.
כן.
מה קורה במצב?
אני ממליץ ללכת לפסיכולוג תורני. וזה מעט, זה קשה למצוא, אבל צריך ללכת לפסיכולוג תורני. ואני מאוד ממליץ לא ללכת לפסיכולוגים חילוניים. יש הרבה משפחות שאני מטפל בזוגות שהם התחילה הידרדרות שלהם וכמעט מתגרשים, כשאחד מבני זוג הלכו לפסיכולוגית או פסיכולוג, כן, חילוני, והם פשוט... זה דבר שהוא מאוד מאוד יכול פשוט, וזה יש סטטיסטיקות. תבדקו, אתם יכולים להיות על סטטיסטיקה, שאנשים שהולכים לפסיכולוג, האחוז הגירושים שלהם הרבה יותר גבוה מהאחוז האנשים שלא הולכים לפסיכולוג. לרוב הוא גם בעצמו גרוש, כן. למה? כי, אני אסביר לכם למה, כי מטרה של פסיכולוגיה חילונית זה לנסות להסביר, לעזור לך להתפתח כאישיות. ופסיכולוג דתי מתייחס אליך, גם אם אתה לבד בא, הוא מתייחס אליך כזוג. הוא מבין שיש לך משפחה, ילדים וכל זה, הוא לוקח את זה בחשבון. בעצם פסיכולוגיה חילונית יש מושג כזה שנקרא, זה מושג של קארל רוג'רס, הוא טבע, הביא את המושג הזה בפסיכולוגיה, זה נקרא Client-Centered Therapy. זה אומר שלא מעניין אותי שום דבר בעולם, חוץ מהפיתוח אישיות של, או תיקון אישיות של הפציינט שיושב פה מולי. זה מוסרי או לא מוסרי, זה מזיק למשפחה שלו, זה עושה ככה, זה פשוט לא מעניין אותי. זה client-centered therapy, זה אחד העקרונות של פסיכולוגיה חילונית. לכן תיזהרו מאוד. אבל מישהו שהוא פסיכולוג תורני, זאת אומרת, תורני זה לא דתי, זה לא חילוני עם כיפה, אלא תורני, באמת. אז הוא מבין את זה, אז אפשר, הוא יכול לעזור מאוד. כדאי ללכת.
מבחינת אדם שחזר בתשובה. זאת אומרת, יכול לקחת לו יותר זמן. השאלה עם גיל 30, נגיד, סתם דוגמה, אני למשל, אני עוד מעט בן 24, וחזרתי לפני שנה וחצי, ממש התחלתי לשמור תורה ומצוות, ולא הייתי חילוני לגמרי. והקמתי אחרי 8 חודשים מישהי, וראיתי שגילו אני מאבד כיוון לגמרי, אני מאבד את ההשתנות. פשוט התנתקתי. עכשיו, הכיוון עכשיו הוא כמובן יותר טוב. עכשיו, העניין זה, יש הרבה כמוני, אני בטוח. עכשיו, העניין זה שאם, סתם דוגמה, הכיוון האמיתי שלי יהיה בגיל 30, השקפה בתוך הילד, הרי יש הרבה כיוונים,
טוב, זהו, אז זה הכיוון, ואנחנו כמובן לא מיצים את כל הנושא, יש עוד הרבה מה לדבר, אין לזה סוף, אבל פחות או יותר בקווים כללים דיברנו, ואם יש שאלות אז אפשר בחוץ לדבר.